אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אדם וחווה נמצאים בגן העדן. אלוהים אומר להם, אתם יכולים לאכול מהכל חוץ
מאסיד.
חוץ מאסיד.
חוץ מאסיד.
אל תעשו אסיד בגן העדן.
הקרקס המטאפיזי. ג'רמי פוגל.
טוב, גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, חמישי בערב, כאן, בכאן תרבות, הקרקס המטאפיזי. ערב טוב לכם, נשמות צדיקות, נשמות ברבור. בואו ניפגש כאן יחד כולנו למען הרחבת התודעה. והפעם באמת קרקס שהוא כל כולו הרחבת תודעה. תהיה לנו שיחה עם החוקר, המשורר, הפסיכונאוט, הפילוסוף נדב נוימן, על בעצם פסיכדליה ורוחניות. משחר האנושות אנשים משתמשים בחומרים כדי להרחיב את התודעה, כדי לחוות ברגעים של תודעתיות שונה, אמיתות שהן אולי פחות נגישות לנו ביום יום. אנחנו נדבר על התופעה הזאת, אנחנו נדבר על המשמעות שלה בהתפתחות של הרוחניות האנושית ולהווה שלנו כאן ועכשיו עם נדב נוימן. גבירותיי ורבותיי, הרחבת התודעה היא לא רק בחומרים שאנחנו צורכים, היא גם בשירה שאנחנו כותבים, היא בשירה שאנחנו קוראים, היא בשירה, נקודה. גבירותיי ורבותיי, דבר עם המשורר והפעם עם כתבינו לענייני חייזרים ועורך השירה של התוכנית עודד קרמלי, שהוא קודם כל, גבירותיי ורבותיי, משורר. אז בוא נשמע את עודד כמשורר, את קרמלי כמשורר. ועם כפר שירה, יש לנו כאן במה פתוחה, כמו שאתם כבר יודעות ויודעים. כתבה לנו ספיר ביטון עם שיר, וספיר ביטון פשוט תבצע את השיר הזה, איזה נס, איזה נס, תבצע את השיר הזה בבמה הפתוחה שלנו. וזה הרגע גם להזכיר לכם, גבירותיי ורבותיי, הקרקס הזה הוא צריך להיות קרקס פתוח. אנחנו כאן למען הציבור הדובר העברית, גבירותיי ורבותיי. יש לכם יצירות, יש לכם שירה, יש לכם רעיונות מטאפיזיים, תשלחו לנו, דברו איתנו, בואו לדבר איתנו, בואו להתחיין, תשלחו לנו חומרים לבמה הפתוחה. אנחנו רוצים לשמוע מכם, דברו איתנו. טוב, כהרגלנו, אנחנו כאן צוות שלם. עורך של התוכנית שלנו, הגאון, גבירותיי ורבותיי, תמיר צוברי, המפיקה הגאונה שלנו, תמר בנימין, ונטע, נטע הגאונה לא פחות, המלכותית, המלאכותית, נטע, ערב טוב.
ערב פסיכי לך, דוקטור ג'רמי פוגל.
מה שלומך, אבל ככה ממש בלב, בלב היום, נטע.
כשאני שומעת אותך, ג'רמי, בלב שלי יש קרן אור.
טוב, ומה את מוסיפה לנו עוד?
אז אנחנו כל חמישי בשעה 10 בערב, בכאן תרבות. בתדרים 104.9, 105.1 ו-105.3 FM. רק נוסיף ונאמר שאת כל הכיף הזה אפשר לשמוע באפליקציה החביבה עליכם.
תודה רבה לך נטע. טוב, אז אמרנו פסיכואקטיביזם ורוחניות עם נדב נוימן, שירה עם עודד קרמלי, שיר של ספיר ביטון בבמה הפתוחה שלנו. וירותיי וירותיי, הקרקס המטאפיזי יוצא לדרך.
וירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי, תוכנית הלילה של הלילה הגדול מכולם, תוכנית הלילה של היקום.
טוב, גבירותיי ורבותיי, הקרקס המטאפיזי כאן עם נדב נוימן. נדב נוימן הוא חוקר, כותב, משורר, חוקר עצמאי בתחומי המוזר למיניהם. אין מקום שלא מלא, ספר השירה של נדב נוימן, אין מקום שלא מלא, שיצא ב-2019 בהוצאת הווה לאור, ומנהל הפרויקטים החינוכיים בסייפיינשיפ, הנחה כאן, בכאן תרבות, את גבוה גבוה, תוכנית הפילוסופיה, שעדיין אפשר לשמוע את ההסקטים שלה, באתר שלנו. נדב נוימן, ערב טוב.
ערב טוב, דוקטור ג'רמי פוגל, מה עניינים?
ברוך השם, יום יום שעה שעה, נדב, נדב, נדב. אתה יודע, אני תמיד אומר עליך שאתה איש במלחמה. אתה נמצא במלחמה, אתה במלחמה נגד הסמים, והאופן שבו אתה נלחם במלחמה הזאת, זה שאתה עושה אותם. את הסמים.
מלחמה קשה ועקובה מדם.
אתה עושה את כולם כדי שלא יישארו סמים, ואז המלחמה תנצח. מי ינצח?
מלחמה תיגמר. המלחמה תיגמר. אני רק רוצה שהמלחמה תיגמר, לא אכפת לי מי ינצח.
אני מצטרף למאמץ הזה. לא, אבל ברצינות, בוא נחשוב יחד על הקשר בין פסיכדליה לרוחניות. אולי גם למטאפיזיקה באיזושהי צורה. ונתחיל מההתחלה. תגיד לי מה בשבילך, נדב נוימן, היא פסיכדליה.
אז פסיכדליה זה, קודם כל זה תחום אנושי בסיסי, כמו אוכל, מים, חברים, אוויר, חוויות דתיות, תיאטרון, שירה. פסיכדליה זה אספקט אנושי כל כך בסיסי בהיסטוריה ובפרה-היסטוריה האנושית, שכולנו מחוותים אליו. כולנו מונעים אליו, גם אם אנחנו לא שמים לב לזה. וזה בגלל ש עוד בימי קדם, לפני ההיסטוריה, בני אדם, חבורות של בני אדם, הסתובבו להם ברחבי הפלנטה, ואכלו כל מיני עלים ופטריות, ורקחו כל מיני משקעות ומאכלים. לא הייתה הפרדה כמובן של זה מאכל, זה תבלין, זה סם, זה כל הדברים שצורכים פנימה אל הגוף, הרבה מהדברים האלה השפיעו לנו על התודעה. זאת אומרת, מי גיל קטן של האנושות, נקרא לזה, אנחנו עושים פסיכדליה, אנחנו מרחיבים את התודעה באמצעות דברים שאנחנו מכניסים אל הגוף. אז קודם כל זה, פסיכדליה זה תכונה אנושית בסיסית מבחינתי.
דיברתי מהמבוא על המיסטריות האליזיניות ביוון העתיקה, הטקס המרתק הזה, המרהיב הזה, שהוא ביטוי מאוחר, כי באמת אפשר לחזור הרבה בקדם היסטוריה לרגעים שבהם אנשים כנראה השתמשו בחומרים כדי להרחיב את התודעה, כדי להכניס את עצמם למצבים שבהם התודעה האנושית נחשפת לרובדים שהיא לא חשופה אליהם אולי ביום-יום. אתה חושב שהדבר הזה היווה תפקיד חינוכי? אם אמרת שמגיל קטן האנושות עוסקת בדברים האלה, אתה חושב, כי גם איש חינוך בעצם היום בעיסוקים, או בין העיסוקים הרבים שלך, אתה חושב שיש לדבר הזה, היה לדבר הזה תפקיד חינוכי וצריך להיות לזה גם היום תפקיד חינוכי?
זאת שאלה מורכבת. האם שאנחנו אומרים תפקיד חינוכי, אנחנו מתכוונים לחינוך כמו חינוך פורמלי או בלתי פורמלי, חינוך ממש של ילדים ונוער, אני יודע שיש מקומות בעולם שעושים את זה, וזה משהו שהרבה פעמים נראה לנו, אנשים כביכול מודרניים, מערביים, אנחנו רואים למשל באמזונס, בדרום אמריקה, ילדים עוברים תקסים עם חומרים מרחיבי תודעה שונים, וזה נראה לנו מופרך, אבל זה משהו שהוא קורה והוא חלק מתרבויות עד היום. אתה מדבר על האופק החינוכי של הדברים האלה, אני חושב שהאופק החינוכי של זה הוא צריך לשייך אותו לתרבות שלנו באופן כללי. אם אנחנו רוצים לחנך את עצמנו, אם בני אדם רוצים לחנך את עצמם על איך להתייחס לעולם, איך להתייחס אחד לשני, איך להתייחס לעצמם, חומרים מרחיבי תודעה, חומרים פסיכדליים הם כלי שלאורך כל ההיסטוריה בני אדם משתמשים בו בשביל להגיע לכל מיני תובנות חינוכיות לגבי איך אנחנו צריכים להתייחס לעולם. למה? כי כשאנחנו, ואז אולי פה אפשר להיכנס לאיזה הסבר על מה בעצם קורה לנו כשאנחנו צורכים חומר פסיכדלי, אז אם ניקח, אני אוהב לקחת את המשפט של יוחנן, מהבשורה על פי יוחנן, שהוא אומר על ישוע אדונו, מן ההכרח שהוא יגדל ואני אקטן. כשאנחנו לוקחים חומר פסיכדלי, העולם גדל ואנחנו קטנים. נאמר, נסתכל על היקום כמשוואה, אוקיי? זה מספיק מאוחר בלילה, אנחנו יכולים לדבר על היקום כמשוואה. יש אין סוף מידע ביקום. נכון? כל החושים שלנו, הם קולטים את היקום, נכנס אלינו, דרך החושים, אבל אנחנו לא יכולים לקלוט את כל היקום, כי יש יותר מדי ממנו בשביל שאנחנו נקלוט. אנחנו קולטים את מה שאנחנו צריכים בשביל לאכול, לישון, לשתות, לשרוד. זה הקלט החושי שאנחנו צריכים ואנחנו צורכים אותו. כשאנחנו צורכים חומר פסיכדלי, מה שקורה, וזה, אלדו סקסי דיבר על זה, ואנדרי ברטון, ה-reducing valve של המוח שלנו, יש איזה שסתום במוח, הוא מתרחב, יותר חומר, יותר מידע מהיקום נכנס פנימה, ועם המשוואה הזאת של יקום מצד אחד ואני מהצד השני, אם היקום גדל, אז אני קטן. וככל שאני קטן והיקום גדל, אני מתחיל לאבד את עצמי, אני מתחיל לאבד את האגו שלי, את העצמיות שלי, ואני נכנס יותר ויותר למציאות שבה היקום מקיף אותי, כולל את הכל, ואז העצמיות שלי נאבדת. כשהעצמיות שלי נאבדת ואני חווה, או בעצם אין אני שחווה, אבל יש חוויה של היקום, אנחנו חווים את האחדות של היקום, את האחדות של הטבע, איך הכל אחד. אוהבים להשתמש בזה כבדיחה להיפיות וניו-אייג', אבל באמת, כשמשתמשים בחומרים פסיכדליים, בכמות מספקת ובצורה נכונה ובסט וסטינג נכון ומתאים והולם, אנחנו יכולים לחוות את הדבר הזה שהכל דבר אחד ומאוחד בטבע. ואז אנשים הרבה פעמים יוצאים מהחוויות האלה בתחושה שהם צריכים לפגוע פחות בטבע, מכיוון שהם והטבע זה דבר אחד, צריכים לפגוע פחות אחד בשני, צריכים להתייחס יותר טוב לבני אדם. התנועה האקולוגית בגלל זה מאוד הושפעה מפסיכדליה, התנועה לזכויות האזרח מאוד הושפעה מפסיכדליה. אז אם אנחנו מדברים על חינוך, אז באמת השימוש בפסיכדלים גורם לאנשים לראות את הסביבה שלהם אחרת, ויכולה לחנך את התרבות שלנו אולי לכיוונים יותר מתאימים למאה ה-21 שאנחנו נכנסים אליה.
יש הרי גם את הסברות האלה על ה, מה זה, על ה-High Apes או
כן, ה-Stoned Ape Theory.
כן.
כן, זה, טוב, זה היה פרינג', אני רוצה להגיד פרינג', זה היה פרינג', היום זה קצת פחות, זאת אומרת, אני שומע זה יותר ויותר מכל מיני חוקרים בעלי שם, חוקרים מוערכים בעולמות הפסיכדליה באקדמיה. זה תיאוריה שבבסיס שלה היא אומרת דבר מאוד הגיוני אם נחשוב עליו, ואני גם אתן לזה תכף רפרנס מהתנך אפילו. בגדול, אנחנו יודעים שבני האדם, הומו סאפיאנס, האבולוציה שלנו מגיעה אחורה, טוב, מגיעה אחורה עד קופי אדם, אנחנו קופי אדם בסך הכל. קופי האדם האלה, בוא נגיד לפני מיליוני שנים, הסתובבו ואכלו מכל הבלייד. אחד הדברים שהם אכלו היה או צמחים עם תכונות פסיכדליות, או פטריות עם תכונות פסיכדליות, ואנחנו יודעים על החומרים האלה שהם גורמים לשינויים מרחיקי לכת בתודעה. התיאוריה הזו, Stoned Ape Theory, טוענת שהליפ, הקפיצה האדירה שהתרחשה למין שלנו, ולכן בדלה אותנו באיזשהו מובן משאר הטבע במרכאות, ומשאר בעלי החיים, ומשאר קופי האדם שאנחנו כל כך קרובים אליהם, מה שגרם לקפיצה הזאת, היה החוויה הפסיכדלית שגרמה לנו פתאום לראות את הטבע באור שונה, גרמה לנו לראות את עצמנו באור שונה, גרמה לנו לפתח שפה, תרבות, חברה בצורה שונה. ויש היום יותר ויותר כיוונים למחקר הזה, אבל אני אוהב להסתכל על משהו די פשוט וטריוויאלי כביכול, וזה סיפור בראשית, שזה ה-Stoned Ape Theory.
למה?
אדם וחווה נמצאים בגן העדן, אלוהים אומר להם, אתם יכולים לאכול מהכל חוץ
מאסיד.
חוץ מאסיד.
חוץ מ...
אל תעשו אסיד בגן העדן. לא לגעת בפרי עץ הדעת טוב ורע. למה? כי אם תאכלו ממנו, אתם תמותו. כך אומר להם. חווה מסתובבת, אומרת, מה, נאכל, לא נאכל, ואז הנחש בא אליה ואומר לה, תשמעי, אלוהים לא מתכוון באמת שאתם תמותו. גם מה זה האיסור הזה? תמותו? למה שהם ימותו אם הם אוכלו פרי? הנחש אומר, זה לא שאתם תמותו, הוא פשוט לא רוצה שאתם תהיו כמוהו, יודעי טוב ורע. זה אומר לנו שני דברים. א', זה איסור כל כך חמור, כלומר, מוות, זה המלחמה בסמים שדיברנו עליה, כן? אבל הנחש אומר, זה לא שאתם תמותו באמת, הוא פשוט לא רוצה שתהיו כמוהו אלוהים. אז אם אתם תמותו כשאתם תאכלו את זה, שווה להיות אלוהים, אז זה לא באמת מוות פיזי, זה כמו, זה מוות, זה מות האגו, מה שדיברנו עליו בחוויה הפסיכדלית. זה מות האגו שקורה שם. ואז אדם וחווה באמת אוכלים פרי עץ הדעת טוב ורע, ובאמת קורה להם מה שהבטיחו להם. כתוב, ונפקחו עיניהם, שזה כל מי שראה בן אדם בטריפ, יודע איך נראה בן אדם בטריפ, שהעיניים שלו פקוחות, אז זה גם מטאפורית כמובן, אבל זה גם מילולית. הם שמים לב שהם ערומים, הם עוברים איזה קוונטום ליפ, פסיכולוגי, תודעתי, הם שמים לב לעצמם, נהיית להם תודעה עצמית, הם שמים לב שהם מרומים, הם תופרים לעצמם בגדים פעם ראשונה, תרבות. זאת אומרת, הסמים האלה, פרי צדד וטוברה, הביא לתודעה עצמית, הביא לתרבות, פרד בגדים, והביא לכל ההיסטוריה שהתחילה משם. חקלאות, זה הביא לחקלאות. אדם צריך לאבד את השדה.
כן.
האישה מתחילה ללדת. כל האנושות מתחילה בגלל שהם אכלו מפרי צדד וטוברה. זאת אומרת, זה Stoned Ape Theory. וזה כתוב בספר בראשית.
אני רוצה שנייה לאתגר את ההנחה שאני גם מאוד אוהב אותה, ושהיא גם תואמת, בוא נגיד, את החוויות הפסיכדליות שאני זכיתי לחוות אותן. בהרחבת היקום והקטנת האני נפתח מרחב שבו אפשר לחוות
מה שאפשר להפיין כחוויות מיסטיות, זאת אומרת, חוויות מיסטיות מאופיינות, וויליאם ג'יימס, אנחנו זוכרים את וויליאם ג'יימס, החוויות המיסטיות מאופיינות כחוויות שהתודעה לא חווה אותם במסגרת תפקודה הרגיל, אבל בתפקוד יוצא דופן, היא חווה אמיתות שמבחינתם משמעותיות מאוד קיומיות, בעלות משקל קיומי כביר, שגם אי אפשר לעשות להם צדק במילים בהכרח, והחוויות האלה נשארות משמעותיות גם כשחוזרים חזרה, נוחתים חזרה לתודעה הרגילה, ובאמת הרבה מהדיבור והרבה מהשיח זה על אחדות והתחושה האוקיינית, ואני חלק מהמציאות, וכמו שאין בעצם הבדל אונתולוגי בין האור של השמש לבין העלים של העץ, לבין השורשים, לבין האדמה, אז ככה אין הבדל בין מה שאני אומר לך ואתה אומר לי, ואנחנו ביחד כאן וכו'. אבל יש גם, אם אתה מסתכל היסטורית, שימוש בחומרים פסיכואקטיביים כחלק מדברים מזעזעים. אני חושב על קורבנות האדם האסטקים, על השבט הוויקינגי שהיו שותים את השתן בזרקים. שותים את השתן של איזה אומלל שהורעל בפתחיות, והשתן ואז הם היו יוצאים למסעות קרב. ותמיד אני חייב להגיד שכשאני נמצא במצבי תודעה מורמים כאלה, אז אני לפעמים גם חושב איך זה שאנשים לקחו את הסטלה הזאת למקומות כאלה.
כן, 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 כן. חד משמעית. זה משהו שצריך לדבר עליו. וזה גם משהו שמתחיל לדבר עליו יותר ויותר בפסיכדלי, כי זה היה מושתק באיזשהו מקום. זה נכון שחוויה פסיכדלית יכולה לפתוח לך את המיינד לכיוונים, מה שאנחנו קוראים להם פרוגרסיביים. כן? או
מוארים.
מוארים. שמאלניים. אקולוגיים. מחבקי עצים וכולי וכולי, אבל זה לא בהכרח אומר, כמו שהאגדה אומרת, if all world leaders take LSD, כן, yes, sir, שלום עולמי, זה לא בהכרח כך בכלל, והיום אנחנו רואים יותר ויותר קבוצות גזעניות, ימניות, שתומכות ב-white supremacy ולאומנות בארצות הברית, ולא רק שחומרים פסיכדליים הם חלק מהתרבות שלהם, ג'ייק אנג'לי, אתם יודעים, המאזינים זוכרים את הבחור עם הקרניים שהסתער על הקפיטול בשישה בינואר. הוא self-appointed שמן. הוא שמן מבחינתו. הוא מארגן אירועים פסיכדליים.
הוא היה מגניב.
הוא היה מגניב.
אי אפשר. כאילו, אני לא חושב שאני לא בעד הפיכה כוחנית, צבאית.
אבל אם כבר לראות כמו...
אבל כן, לא, הוא היה מגניב. שר שם גם בקפיטול. איפשהו קשה לו להיות בצד שלו, כאילו.
יש לו סטייל.
כן,
יש לו סטייל.
אבל בוא נגיד, אבל אתה יודע, זה לא התיאורים המטורפים האלה של להוציא לב פועם מאנשים על פירמידות במרכז אמריקה.
זה לא, אבל...
שגם זה קרה תחת השפעת...
גם לזה יש אסתטיקה מגניבה, אפשר לדמיין את זה. אבל לא, לא סתם. אבל מה שהיום יותר ויותר מבינים זה שפסיכדליה היא מגבר של נטיות תודעתיות ונטיות הלב של האדם, שהוא היה איתם עוד מלפני. הם מגבירים את הסט וסטינג. סט זה המיינדסט שאתה בא איתו כאינדיבידואל, מה שקורה לך בלב ובנפש שאתה בא לחוויה הזאת, והסטינג זה האווירה התרבותית, הלאומית, החברתית, המקום שאתה נמצא בו, הזמן שאתה נמצא בו, שאתה בא לחוויה הזאת. אז הסט וסטינג הם גורמים להגברה של החוויה הזאת. אז אם אתה בן אדם שבא מסביבה, למשל, ששונאת זרים, כן? או שונאת מהגרים, או שוביניסטית, או גזענית, אין שום דבר שאומר שהחוויה הפסיכדלית תהפוך אותך לבן אדם שאוהב את כל בני אדם. ההפך. זה יכול להגביר לך את הנטיות האלה, ויהיה ביסוס מאוד מוצדק מבחינתך ללמה הנטיות האלה שלך הן צודקות. זאת אומרת, זה שאני עושה חומרים פסיכדליים ומרגיש שהטבע מדבר אליי והכל אחד, ולכן זה אומר שאנחנו צריכים לכבד את כל בני אדם וכו', זה גם אומר שאני באתי עם הנטיות האלה מראש. צריך להכיר בדבר הזה.
זאת אומרת, כן יש הבנייה מוקדמת שמכוונת באופן מסוים את החוויה הפסיכדלית.
כן, כן, לגמרי, לגמרי.
אז אולי אם נחשוב על הבנויות מוקדמות, ובאופן כללי איך שהחוויות האלה מתפקדות בתוך הקשר תרבותי, כלכלי, חברתי רחב יותר, אני חושב שזה באמת מעניין לחשוב את, אתה יודע, את השימוש בשנות ה-60, ראשוני, הבטולי קצת, אולי באמת באסיד, בחומרים מחייבי תודעה, אנשים מתחילים להגיע למקומות במקסיקו עם הפתחיות וכולי, וזה חלק מאיזשהו אתוס היפי, אופטימי, אופטימיות קוסמית וכולי. אני לא יודע אם קוק זה נחשב להרחבת תודעה, אבל זה...
אני לא יודע.
באופן קצת אולי סכמטי בשנות ה-80, שימוש מרבי בקוק, שהוא שם שהוא הרבה יותר באמת תועלתני, נכון. והרבה יותר מכוון אולי ל...
מגביר את האגו, והוא לא מבטל את האגו. מגביר
את האגו ואת וול סטריט, ואת המשטר, אולי ההתפכחות מהאופטימיות ההיפית של שנות ה-60, 70 לשנות ה-80, שהחומריות הרבה יותר, ואז אולי אקסטזי שמאזן את זה עם סם האהבה. אבל אני רוצה לחשוב בהקשר שלנו היום, מה שנקרא הקפיטליזם המאוחר, הקפיטליזם שיצא משליטה, אנחנו משועבדים, כולם צריכים לעבוד, אנחנו חיים תחת משטר של פרודוקטיביות מטורפת, מי שאין לו תמיכה מההורים, אין לו סיכוי כל כך לדירה, הוא יעבוד, אנחנו נעבוד קשה עד שנתפגר במצח. בגדול. ואנחנו צריכים לשמר פרודוקטיביות. ואז נגיד, אתה יודע, אם סטודנטים בשנות ה-60 היו עושים אסיד כחלק מגילול העולם, אז סטודנטים היום עושים רטלין כדי לשמר פרודוקטיביות, ויש גלגול מחדש של החומרים האלה כחלק ממשטר הפרודוקטיביות הזאת. זאת אומרת, אני חושב על מיקרודוזינג.
נכון.
שבעצם מיקרודוזינג זה לחזור לחומרים מחייבי התודעה באופן מצומצם יותר כדי... לשמר פרודוקטיביות מפני חרדות, מפני דיכאונות, מפני דברים כאלה ואחרים.
כן, כן, יש שם בעיה גדולה. לבעיה הזאת קוראים קפיטליזם. קפיטליזם בולע הכל, זאת אומרת, יותר ממה שאנחנו קיווינו, אני חושב, שהפסיכדליה תשנה את העולם, כל מי שיש לו איזשהו שביב של המיין של שנות ה-60, מקווה שהסמים יגאלו אותנו, שהפסיכדליה תשנה את העולם... ואנחנו מגלים לאט לאט שזה לא נכון. יותר משהפסיכדליה משנה את העולם, העולם משנה את הפסיכדליה. קפיטליזם בולע הכל, הכלכלה בולעת את הכל, והיא בולעת גם את הפסיכדליה. זה בא בידי ביטוי בכל מיני מובנים. אתה דיברת על באמת על המייקרודוזינג, שעל פניו, מצד אחד, זה דבר נהדר. זאת אומרת, אם אפשר לקחת את התכונות המיטיבות של LSD ופסילוסיבין, ולקחת כמות זהירה של זה, ולהשתמש בזה בשביל להיות יותר מרוכזים, יצירתיים, נחמדים, ערניים, זה, על פניו זה מצוין. הבעיה מתחילה כשחברות, למשל, מעודדות עובדים לקחת דברים כאלו, שאנשים שיש להם שם בסיליקון ואלי או בוול סטריט, או לא משנה, אומרים שהם לוקחים את זה בשביל להיות יותר פרודוקטיביים בעבודה, אז אתה אומר, מה אנחנו מאבדים פה? אנחנו מאבדים משהו. זה בא לידי ביטוי, בניסיון למדיקליזציה של כל החומרים האלה. היום יש מרוץ מטורף להפוך את המולקולה של הפסילוסיבין, של הפטריות, למשהו שכיר, למשהו שאפשר לרשום עליו פטנט, להפוך אותו לתרופה שאתה יכול לקנות במרשם אצל הרופא שלך, ושכמובן רק חברה אחת תוכל לעשות את זה, כי אנחנו יש פה מרוץ לפטנט. יש איזה מרוץ לקחת את החומרים האלה ולהפוך אותם לחוויה שהיא בלי החוויה, לרוקן אותם מהדבר המוזר הזה, שהוא החוויה הפסיכדלית, וזה דבר מאוד מוזר, והמוזרות הזאת היא מה שבעצם מאפשר את הטרנספורמציה של מי שמשתמש בחומרים פסיכדליים. בלי המוזרות של החוויה עצמה, אין בעצם ממה לעבוד.
אני חושב שזה נקודה, זה נקודה חשובה מאוד. באמת חלק מהעניין זה עצם ההבנה שהאופן שבו אתה מסתכל על העולם הוא רק אופציה אחת מבני רבות, וברגע שהמוזרות של החוויה הפסיכדלית מאוד 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 מדגישה את זה.
ויליאם ג'יימס שהזכרת, הוא אומר, בהקיץ, התודעה שלנו בזמן הערות היא רק תודעה אחת מבין רבות. אנחנו צריכים להכיר בזה, וברגע שאתה לוקח איזשהו חומר כזה ופותח לך את העיניים להבין שהמציאות יותר מורכבת ממה שחשבת, היא שונה ממה שחשבת, יש לה עוד פנים, אתה עובר במהלך החוויה הזאת כל כך הרבה גלגולים בתוך הדבר הזה, וכשאתה יוצא מהחוויה, אתה מאבד את מה שעברת, וזה מה שמאפשר לך, אם אנחנו ניקח, אתה יודע, כאילו מושגים מעולם הפסיכולוגיה, זה הטרנספורמציה שאתה עובר שם. ולקחת את החומרים האלה ולחשוב שאתה יכול להפוך את זה לגלולה שאתה תיקח, ותיתן לך את כל מה שה-LSD נותן לך בלי המוזרות, אני לא בטוח שזה יעבוד. די בטוח שזה לא יעבוד אפילו. המון כסף נשפח לשם.
זה בטח, לא, זה בטח שלא יכוון לאותם סוג של מצבי תודעה ומסקנות רוחניות אולי ש...
לא, לא. בטוח שלא, בטוח שלא.
אם אנחנו מדברים על פסיכדליה ורוחניות, אני רוצה ככה להסתכל על זה מנקודת צווית קצת אחרת. כי מצד אחד אתה אומר, אוקיי, אני חווה במצב תודעתי שונה, מוזר, פסיכודלי, את האחדות שלי עם עצם היש, את מה ש... דיברו עליו כאלה תחושה אוקיאנית, אני חלק מהאוקיינוס הזה של הקיום, של החיים, יש חיבור בין כל החיים, אני רוצה לגשת לזה ביותר חמלה, ביותר חסד, ביותר רגישות, ביותר תשומת לב. ויש משהו רוחני, יש משהו קדוש, יש משהו אלוהי בחוויה הזאת. אבל האם זה לא גם בעצם אשליה? זאת אומרת, אם החוויה הזאת יש בה אמת, אולי יאמרו מי שיאמר, אם יש בה אמת, אם יש בה תקפות קיומית, למה אני חייב להכניס משהו חיצוני לגוף שלי כדי להתחבר אליה?
אם החוויה הפסיכדלית היא אשליה, אז כל החוויה שלנו היא אשליה. מכיוון שכשאנחנו חיים וחווים את המציאות באופן היומיומי שלנו, אנחנו כל היום צורכים חומרים בשביל לאפשר את הבניית המציאות הזאת, בשביל שהמיינד שלנו ישחה באוקיינוס הרגיל שבו אנחנו שוחים. מדי יום אנחנו נושמים, מכניסים לריאות שלנו כל הזמן מולקולות של חמצן שמחיות את המוח שלנו. אנחנו שותים מים ואוכלים לחם, ואוכלים פירות וירקות שמשפיעים לנו על האורגניזם הזה שהוא אנחנו. הוא מקיים אותו. בעצם זה שהוא מקיים אותו, הוא מקיים את תפיסת המציאות הנורמלית במרכאות. אנחנו קוראים לה תפיסת המציאות הנורמלית, כי זו התפיסה שרוב הזמן אנחנו חווים. אבל כל הזמן יש לנו עוד חוויות מציאות שאנחנו לא קוראים להן אשליות. אנחנו בלילה חולמים. זה הדבר הכי מוזר שקורה לנו, ואנחנו כמעט לא חושבים עליו. ואנחנו לא קוראים לזה אשליה, מה שאנחנו רואים שם. זה משהו שאנחנו יודעים שהוא קורה. כשאנחנו שותים קפה, אנחנו חווים את המציאות קצת אחרת. אני הפסקתי לשתות קפה לא מזמן, ושבוע שעבר שתיתי קפה, אחרי כמה חודשים שלא שתיתי קפה, והיה לי יום מדהים. כל כך נהניתי, הלכתי ברחוב, הרגשתי כאילו אני על קוק. הכל היה שמח, נחמד, נעים. אבל זה לא היה אשליה. אף אחד לא היה קורא לזה אשליה.
מה בנוגע לסכנות? בכל זאת, אתה יודע, אנשים חוששים מהתנסויות, במיוחד החריפות, קיצוניות יותר, DMT, LSD, דברים שהם לוקחים אותנו באמת מעבר לאזור הנוחות שלנו. האם אתה חושב שזה צריך להיות שיקול מסרס באיזשהו אופן? האם... זאת אומרת, ברור שאנשים צריכים תמיד לזהר set and settings, ונגיד לכל המאזינות ומאזינים שבכלל שוקלים להתנסות בדברים כאלה, תמיד תוודאו שאתם עושים את זה עם אנשים שאתם מאוד סומכים עליהם, מאוד אוהבים אותם, בסביבה בטוחה, נעימה, לא לצאת לסיטואציות גבוליות, גם ככה חבל על השפיות שלכם. אבל מה עם הסכנות הכרוכות במסע הפסיכדלי?
אני אגיד על זה שלושה דברים. קודם כל, כמו שאמרת, הצגת את זה יפה מאוד. Set and setting זה דבר מאוד חשוב. תמיד צריך לדעת מה אתה עושה, איזה חומר אתה עושה, כמה חומר אתה עושה, ממי החומר, איפה אתה עושה אותו, עם מי אתה עושה אותו, מה המצב הרוח שלך, מה עשית אתמול, האם הטלפון שלך סגור, האם רבת עם מישהו. זאת אומרת, אנשים צריכים להיות מאוד מודעים לכל הדברים האלה כשהם עושים כל מיני חומרים. זה נכון לכל דבר. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא העובדות. העובדות הן שחומרים כמו פטריות פסילוסיבין, LSD, DMT, חומרים נוספים, הם החומרים מהפחות מסוכנים מבחינה סטטיסטית שבני אדם צורכים. מבחינה סטטיסטית הרבה יותר מסוכן לעשן סיגרות כמובן, לשתות אלכוהול כמובן, לעשות קוקאין כמובן. החומרים שאנחנו מדברים עליהם, הפסיכדלים, הם גורמים לפחות מקרים של פגיעה פיזית ופגיעה נפשית. גם בקרב אנשים שלא עושים את זה בסטינג סטינג.
אבל אני חושב שאולי, תראה, כשאתה מדבר על סיגריות ואלכוהול, אז אנחנו באמת חושבים יותר על שימוש של חודשים, שנים. הפחד...
לא, אנשים גם שהנערים בני, אני לא יודע כמה, שעושים ערב שתייה.
ואז חוזרים באוטו, כן.
וחוזרים שלא נדע.
כן, שלא נדע. אבל גם הפחד ב-DMT וב-LSD זה שזה, אתה יודע, אתה עושה את זה פעם...
שזה ישנה לך את תפיסת המציאות.
אבל אתה עושה את זה פעם אחד ואתה דולפין.
אז אוקיי, אז היינו באחד, בסעיף אחד, סעיף שתיים, אז זה סעיף שתיים וחצי, לפני שאני אגיע לסעיף השלישי על הסכנות. הסעיף שתיים וחצי אומר שההפחדות האלה צריך להתייחס אליהן ברצינות. זאת אומרת, צריך לקחת את החומרים האלה באופן מושכל וידעני ורציני, לא להתייחס אליהן בקלות דעת, אבל ההפחדות האלה של תהפוך לדולפין, או קיפוד, או תחשוב שאתה סופרמן, ותקפוץ מהמרפסת, הן הפחדות שמקורן במלחמה בסמים של ריצ'רד ניקסון.
ריצ'רד, אם אתה שומע...
אם אתה שומע, אנחנו...
דיק ניקסון.
לא בעדך. אז כן,
אז אתה אומר, זה חלק מאיזשהו קמפיין פרופגנדה בעצם.
זה חלק מקמפיין מתמשך, שכבר אף אחד לא יודע איפה הוא התחיל, ואיפה הוא נמשך. זה משהו שהוא כבר כל כך ingrained, כל כך מוטמע בתרבות שלנו. הוא חסר ביסוס סטטיסטי. העובדות מראות, דרך אגב, שמדינות שבהן החוק לא אוסר, או לא אוסר בצורה חמורה, כמו ברוב העולם, על שימוש בכל מיני חומרים, השימוש יורד, מספר הנפגעים יורד, מספר מקרי המוות, מוות, אני מדבר על חומרים אחרים אגב, מוות מפטריות ו-LSD זה משהו שהוא לא מוכר בכלל, אבל מדינות כמו פורטוגל למשל, שמותר בה לעשות את כל סוגי הסמים, בלי שיהיה לזה שום אספקט פלילי, כל הסכנות יורדות באופן דרמטי. וזה מוביל אותי לעניין השלישי, בהקשר של הסכנות, שהדבר, אחד הדברים הכי בסיסיים שבני אדם צריכים לדרוש, זה חירות קוגניטיבית. למדינה אסור בכלל לגעת במה אני עושה לעצמי בתוך הראש.
כמו שאמר באמת חברינו אלן גינסברג, בדיבור האז היה להוציא את ה-LSD מחוץ לחוק, כפי שכמובן אף אחד לא הקשיב בקונגרס האמריקאי לגינסברג, אבל למה זה עניינו של ממשלת ארצות הברית, מה שאני עושה עם התודעה שלי?
בדיוק ככה. זה לא העניין של הממשלה, איזה סוג מדיטציה אני עושה, איזה סוג של תרגילי נשימה אני עושה, זה לא עניינה של המדינה מה אני אוכל ארוחת בוקר, וזה לא עניינה של המדינה איזה חומרים אני בוחר להכניס לגוף שלי בזמני הפרטי, כשאני לא פוגע באף אחד אחר. המדינה, לא רק שהיא, שהיא אסור לה לאסור עליי לעשות את הדברים האלה, היא צריכה להתיר אותם בצורה מוסדרת, חוקית ומותאמת, כך שאנשים לא יעשו חומרים שהם לא יודעים מאיפה הם הגיעו ושיכולים לפגוע בהם. כלומר, אם המדינה רוצה שאנשים לא יפגעו בעצמם, היא צריכה להפך, היא צריכה להתיר אותם ולהסדיר את הדברים האלה.
נדב נוימן, אנחנו מגיעים פה לסוף של הרעיון שלנו, אבל אני רוצה למקד שוב את הדיון על הקשר בין פסיכדליה לרוחניות, ולמקד אותו באמת אבל בסיפור שלך, כאילו, תן לנו את אם זה חוויה, או אם זה תובנה, או אם זה מחשבות שהגעת להם דרך התנסות פסיכדלית שאתה מוצא לנכון כאן היום בערב בקרקס המטאפיזי לשתף את הקהל הקדוש שלנו בהם.
תראה, אני היום טבעוני מזה, אני חושב, 11 שנים, נדמה לי, משהו כזה. זה סדר גודל. כן, ב-2010, פעם ראשונה התנסיתי ב-LSD. זה סיפור אגב, זה לא אמיתי. זה לכאורה הכל.
לא, נכון, ברור.
הסיפור זה פיקשן. שאני ממציא פה על המקום. אבל התנסיתי לראשונה ב-LSD, והלכתי בעמק יפהפה וירוק, שמיים בהירים, מעוננים, הכל היה מקסים ויפה ופרפרי, ובאמת גן עדן. הלכתי בגן עדן, ופתאום ראיתי מולי עדר של פרות. רצתי לי בעמק הזה מאושר, וראיתי עדר ענק של פרות עצומות, ונתקלתי בהן, ובהתחלה נורא נבהלתי. אתה לא כל יום נתקל בכאלה חיות ענקיות בטבע. פרות באמת עצומות, זה מי שראה פרות בהודו, זה זן אדיר כזה, ענק, חזק. ובהתחלה נורא נבהלתי, והתחילו להקיף אותי. עמדתי באמצע העדר הענק הזה, והן ריחרחו לי את הפנים, ואני הבנתי שאני לא מאיים עליהן, והן בעצם לא מאיימות עליי, והתחלתי איזה יחסי ליטוף עם הפרות. ליטוף וריחרוחים, והרגשתי שיש קשר שם. פעם ראשונה אני מסתכל לפרות בעיניים, ומרגיש שיש משהו מאחורי העיניים האלה שחושב עליי. ובאותו רגע לא היה שום דבר חוץ מההיות אני והפרות, באיזה ערבוביה תודעתית כזאת של אותו רגע ואותו מקום. ופעם ראשונה אני חושב, הסתכלתי לחיה, הרגשתי שאני מסתכל לחיה בתוך המיינד, שיש המיינד שחושב עליי וחווה אותי ומרגיש אותי, כמו שאני חושב וחווה ומרגיש אותו. והדבר הזה השפיע עליי באופן דרמטי. זאת אומרת, אני אחרי זה, לקח לי כמה זמן, אבל זה היה הגראונד זירו של ההחלטה שלי להפסיק לאכול בעלי חיים, להפסיק לנסות לנצל אותם כמה שפחות, כי הבנתי את הסבל של בעלי חיים, כשנגרם מזה מנצלים בעלי חיים שיש להם תודעה. וזה היה רגע ש... שנחרט לי בזיכרון ולא לא ישחרר ממני.
נדב נוימן, גבירותיי ורבותיי, וואו. אני חושב שהדגמת ממש את, את מלוא המשמעות שיכולה להיות לחוויה הפסיכדלית, כחוויה מיסטית, כחוויה שבה במצב תודעתי שונה, אתה חווה משהו שאחר כך נשאר בעל משמעות קיומית עד היום.
עד היום.
נדב נוימן, אין מקום שלא מלא 2019 בהווה לאור, ומי שרוצה לחזור לפרקים המעולים של גבוה גבוה באתר של כאן תרבות. תודה רבה שהיית איתנו כאן היום בערב בקרקס המטאפיזי.
תודה, ג'רמי פוגל.
לילה טוב.
לילה טוב.
דבר עם המשורר, דבר עם המשוררת, דבר עם המשורר, דבר עם המשוררת.
דבר עם המשורר, גבירותיי ורבותיי, והפעם עודד כרמלי!
תודה, תודה רבה.
שאומנם אנחנו מכירים אותך כאן בקרקס המטאפיזי כעורך השירה של התוכנית, ובעיקר אולי כתבנו לענייני חייזרים, עודד כרמלי.
עובד החודש.
אבל אתה גם... אולי קודם כל, אולי בעיקר יש לומר, משורר. אז בוא נשמע שיר.
זה שיר מתקופת הרימה שלי, שהיא עכשיו עושה קאמבק, אנחנו עכשיו בשנת הרימה. רימה בת קיימה. מעורף עד מצח אתה שופע רעיונות רימה. לדוגמה, מכל האוכלים דווקא הרימה. בגן הציבורי לכולם כלבים, לך רימה ברצועה. קטנה גדולה הרימה, גלויית ראש הרימה, בת קיימה. ועל כך לפחות מגיעות לנקודות. יכלה באותה מידה להיות חיידקה נעלמה במחשבות. 2. להיות שופע רימה, שילד טועה יתקע מקל בבטנך ותהיה משתפך רימה. מתכת תנוצץ, ילד טועה יפקה, הוא ידע במה מדובר. רימה היא נמלה של בשר וזה מוכר כאילו נשכח, ונוכח שימשי להפלי, בזבובים ובסגול הברידים. 3. הטלפונים מתמעטים והרימה מתרבה. בציפורן חולקים עליך ובציפורן מורחים אותך ועוד תולעה בקעה, אילו רק מצאת תעסוקה כמו כהונה, כמו הערב, להערב, מה תעשה הערב? מה אתה יודע לעשות מלבד לצמות לעצמך מלוא הגובה ולהכריז כל כמה דקות שהנה זה רועד, הנה זה בא.
עודד כרמלי, גבירותיי ורבותיי, עודד כרמלי.
איזה שיר, שיר מעולה.
עודד כרמלי.
ג'רמי פוגל.
מהי שירה?
מהי שירה? שירה היא מדע לא מתוקצב. זאת אומרת, מחקר בסיסי עם הכי פחות תקציבים, הכי פחות משאבים.
ולמה זה טוב?
זה לא טוב לכלום, למה טוב מחקר בסיסי? למה אכפת לנו מכל מה שהם כל הזמן בודקים במעבדות? שום דבר, לא יוצא מזה כלום. מי שחושב שמדע מוביל איכשהו לטכנולוגיה, הוא כמובן טועה. רוב האנשים חוקרים את הפיפס של היקום, את הפופיק של היקום. זה בדיוק מה שאתה עושה כמשורר, רק עם, בלי תקן.
אז זה הכל. אבל מה בעצם הממצאים שאתה מנסה להגיע אליהם כמשורר?
אוקיי, כמובן שיש הבדל, אני לא טוען, זה היינוח. כי אני אומר, המטרות דומות, אתה יודע, תחשוב על מדע, אז נתחיל עם מדע / פילוסופיה, כי אז לא ככה הייתה הבדלה ביניהם, כי אז טלס אומר הכל מים. וישראל אלירז כותב, יש מים בתוך המים ואנחנו נמצא אותם. ואין הבדל, אתה אומר, יש את המציאות ויש לה איזשהו צעיף כזה שאני מת להעיף אותו ולראות מה באמת מסתתר. אז אותה חקירה, גם המתודולוגיה די דומה, כלומר, זה לשם שמיים, זה איזשהו מאמץ סיזיפי להבין את מארג המציאות, כזה לפרום אותו, ואין לזה שימוש, כן? אין לזה שום תועלת לאף אחד. ובכל זאת, ההבדל הגדול הוא שמה שעושים במדעים, כמובן זה דיוק פדנטי. מה שאנחנו מעשים לעשות באומנות זה דיוק פנטסטי. אנחנו מעשים לא להצביע על האפשרויות הקיימות, אלא על האפשרויות הלא קיימות. לעשות סדר במשהו בלתי אפשרי.
אתה כמשורר רואה את עצמך כסוג של מדען עם תחום מחקר מסוים בפנטסטי? היית יכול כאילו בעצם להגדיר לנו מהו תחום המחקר של המשורר עודד כרמלי?
זה משתנה כמו שאתה עושה עכשיו פוסט-דוק, אתה יודע, שני שלישי, תחום מחקר שלך מעט משתנה, ולמעשה הוא אותו תחום מחקר, אבל אתה כל פעם מוצא נישה אחרת, ואני בכוונה אומר נישה, כלומר, אתה אומר, איפה אני מרגיש שכבר חקרו ובדקו היטב, ואיפה קצת פספסו שם, ושם אני יכול לתת תרומה. גם לעולם, אבל קודם כל גם לעצמי, כן? אני רוצה להיות הראשון שמגלה איזה משהו.
כן.
אני מגלה משהו שהוא לא ארץ, אני לא מגלה ארצות, אני מגלה אי ארצות. אני מגלה אי ארץ. אני אומר, תראו, כאן אי אפשר להיות, אי אפשר לחיות. אי אפשר לכבוש, זה משהו אחר לגמרי. ככה אני רואה את עצמי, כבר נכנס לאיזושהי מעבדה פנימית, אני אומר, הנה הנושא שלי, אני חוקר אותו בצורה אובססיבית, כן, כמו שאמר אבות ישורון, יש לך פתאום איזה אבן בנעל, כן, אבן בנעל, אתה לא יכול להוציא אותה. ואתה יודע שלאף אחד לא אכפת, כמו שעם כל הכבוד, לאף אחד לא אכפת מהמחקר שלך בכימיה או בביולוגיה, כי זה לא משנה לאף אחד, שום דבר. אבל לך זה קריטי, אתה חייב כבר לדעת. אתה חייב לדעת איך נראה הקילר ווייל, כאילו, מה הרגלי הרביעה של הקילר ווייל, אתה חייב עכשיו לדעת את זה, כרגע. ולאף הוא לא אכפת, ואתה מקדיש לזה 10 שנים, ואז אתה יודע, אתה כותב דוקטורט וזה.
עכשיו, אתה כמשורר...
ואת הדוקטורט לא קוראים, גם את ספר השירה לא קוראים, אבל אתה כותב את זה, זה נכתב, זה
אני חושב שיותר קוראים את ספר השירה.
יותר את ספר השירה, נכון.
To be fair. אתה אבל כמשורר חוקר בסיטואציה מעניינת, כי אתה לא רק משורר שחוקר לבדו, אתה גם באמת מקים מעבדות באיזשהו אופן, אתה עורך שירה. קטם, הווה לאבא, איפה שלא זורקים אותך, אתה אוסף מחקרים פיוטיים. מה זה, יש הבדל בכובע שלך כמשורר לבין העיסוק שלך כעורך שירה? אתה מחפש את אותם דברים? איך זה מתכתב?
כן, יש הבדל בכובע כמובן, אני לא... זאת אומרת, זה אדם אחר לגמרי, אבל זה בסדר, כי אנחנו כולנו הרבה בני אדם בעת ובעונה אחת. אני כן מחפש חוקרים. כלומר, אני עכשיו מגייס לפקולטה הדמיונית שלי, שעוסקת כמובן במדע דמיוני, אני מחפש חוקרים דמיוניים, מלאי דמיון, שעושים משהו שהוא לא מדובר עליו, מה שאני לא יכול לקרוא אותו בעיתון. אם הייתי יכול לקרוא אותו בעיתון, לא הייתי רואה איך לפרסם אותם בכתב עת, או לפרסם ספרים שלהם. אני רוצה לקרוא משהו שהוא לא דעה בעד ונגד משהו. זאת אומרת, זה לא אותו דיבור סטנדרטי. צריך לקרוא אנטי דיבור או אי דיבור בשביל להגיע לאנטי מסקנות או אי מסקנות.
איך אתה יכול להבדיל בין שיר טוב לשיר גרוע?
זה פשוט, כל אחד יכול להבדיל בין שיר טוב לשיר גרוע. כל אחד יכול להבדיל. יש איזה דיבור כאילו שאי אפשר, או זה קשור איכשהו למי שאתה או מה שאתה, לעבר שלך, להיסטוריה שלך, זה שטויות. כל אדם יודע להבדיל בין שיר טוב לשיר רע. אפשר לדעת יותר טוב, פחות טוב, אתה יכול לטיפה יותר אחד בחושים שלך, אבל בגדול, אין שום שאלה, כי האומנות היא אובייקטיבית. אני חוזר על זה, אומנות היא אובייקטיבית. אובייקטיבית, אני לא טוען שאין ממץ אובייקטיבי, אלא בוודאי שיש, 10-20%. האומנות בגדול היא אובייקטיבית, כלומר, אתה רואה מה רמת המורכבות של התוצר, מה רמת המורכבות, וגם אם עכשיו לא יהיו בכלל בני אדם קוראים ובני אדם שומעים, ולא יהיו בכלל חייזרים קוראים או שומעים, ובעוד 1,000 שנה יגלו שיר של הסטונס ושיר של בח, יהיה ברור שבח יותר מורכב. אתה גם יכול לאהוב את סטון, זה ממש בסדר, אבל ברור שבח יותר מורכב, זה ברור.
אני אגיד לך כזה דבר, אני לא יודע אם מי דווקא ינצח לטווח ארוך בין הבח לבין מיק ג'אגר.
ינצח איפה? איפה? ברדיו?
ביקום.
לא, ברדיו?
אבל אני כן אגיד לך דבר כזה.
מתמטית, בח מורכב יותר מהסטון.
אבל אני אגיד לך דבר כזה.
אתה יכול להגיד, אני אוהב את הסטון, זה מבעיה.
לא, אבל אני יכול למצוא לך מוזיקה שהיא יותר מורכבת מתמטית, ואז לקחת איזה משהו של לנון מקארטני, שהוא יהיה יותר פשוט, אבל יותר זה...
לנון מקארטני לא טוב, חלום, אני מה עכשיו?
לא, אני מת עליהם, אני מת עליהם, אני אומר את זה דווקא על טובה. מה שאני חושב אבל, ופה אני מסכים איתך לגמרי, זאת אומרת, אף אחד לא יחשוב שהפיזיקה של אריסטו או של פטולמי עדיין נכונה. זאת אומרת, המדע של יוון העתיקה כבר לא תקפה, אבל כולם יסכימו שאודיפוס רקס, שאודיפוס המלך, זה גאונות. אותו דבר, זאת אומרת, אף אחד לא בהכרח יקבל היום את המדע של גלילאו, אבל בח או מוצרט הם נשארים גאונים. זאת אומרת, דווקא אנחנו חושבים על אומנות כסובייקטיבית ועל מדע כאובייקטיבי, אבל לטווח ארוך, השיפוט האסתטי הוא יותר יציב מהשיפוט המדעי.
זה נכון, זה גם נורא מעניין, כי אתה אומר, זה יציב, מצד שני אתה גם יכול להסתכל על זה בצורה שלילית ולהגיד, אין התקדמות כל כך. כלומר, אתה מסתכל ואתה אומר, איפה התקדמנו בפסיכולוגיה, בסוציולוגיה, אתה יודע, אתה יכול לקרוא עדיין את הפסיכולוגיה של אריסטו, זה די משכנע כאילו. ואיכשהו במדע, במדעי הטבע, הכוונה, אתה רואה התקדמויות כל כך קיצוניות שכאילו למדת פיזיקה לפני 70 שנה, אין לך מה לחפש עכשיו. אני חושב שבאמנות זה לא בדיוק ככה, ויש תופעה מאוד מעניינת, שאתה יודע, אני חושב שכל אדם, כל אומה, לא חושב משורר או לא משורר, נתקל בה, שאתה לא... אני עכשיו מפרסם ספר, אני לא רק מתחרה במי שכרגע פרסם ספר, אני... אותו אדם מכונות ספרים, גם יכול לקרוא את פרוסט. אני מתחרה בפרוסט.
כן.
מתחרה בדוסטויבסקי.
כן.
אתה בעת ובנה אחת... כן, אני מתחרה בכולם. והסיבה היא, כנראה, כי לא השגנו מספיק התקדמות, ואני חוזר לעניין התקציב. כלומר, אנחנו כבני אדם בכלל, כקולקטיב, פחות שמים דגש על התקדמות בתחום הנפש, בתחום האי-דיוק. אנחנו מתקדמים נהדר בתחום הדיוק, כי יש עשרות אלפי, מאות אלפי אנשים שזה החיים שלהם, וקולים מזכורת יפה, להיכנס בבוקר למעבדה ולשאול שאלות ולבדוק. וגם אם אין תוצאות, אומרים, אין בעיה, קחו עוד 10 שנים.
כעורך של שירה עברית עכשווית ועתידנית, עודד קרמלי, תמפה לנו קצת מה קורה בשירה העברית שלנו כאן, בשנות ה-20 של המאה ה-21, The Year of Our Lord.
טוב, זו שאלה פשוטה, אין שום בעיה לענות עליה. פשוט למפות את השירה העברית עכשיו, אין
כאילו, מה עם המחשבות שלך? מה עם ההערות שלך?
בחירה, בחירה. אנשים לא קוראים ספרים, וזה נורא בעיניי. כלומר, אנשים לא קוראים ספרים, ודינמיטה, אני סליחה שאני מגזים קצת, אבל אנשים לא קוראים ספרים, אבל כותבים אותם, וזה, אתה יודע, זה פשוט מטורף, כי אנשים שהם יוטיובים של היסטוריה, נגיד, כן? אומרים, וואי, אני חייב לשמע יוטיוב של היסטוריה על עליית הרייך השלישי. אני אשכיל, אני אלמד משהו בזמן שאני עושה כלים. אבל יש ספרים על היטלר. נכון. נכתבו. נכון. זה כאן, זה ממש זול. איך הולכים לראות ספרים? זה עולה 50 שקל.
תקראו ספרים על היטלר.
בספרייה זה כאילו חינם, וישבו היסטוריונים 40 שנה, וכתבו ביוגרפיות על היטלר. לא מעניין אתכם היטלר? עכשיו, מי שחושב שאפשר להיות חכם בלי לקרוא ספרים, טועה. אין דבר כזה, להיות אדם, אי אפשר להיות אמן, אי אפשר להיות אדם משכיל, משכיל, בלי לקרוא ספרים, אין דבר כזה. שפה היא הקוד שבה אנו מקודדים את כל מה שלמדנו. את כל מה שלמדנו.
אבל באמת, למה זה צריך להיות שפה כתובה בחפץ הזה, הספר? כאילו, האם אנחנו לא מיושנים בדיבור הזה? האם, אתה יודע, לקרוא על המסך, או לשמוע את השיחה המדוברת?
לא, ודאי שלא.
החפץ הזה של הספר.
לא לנו את האודיסאה, אם מישהו לא היה כותב את זה.
גם כמוציא לאור, אני אומר. אתה מוציא לאור.
בוודאי, ואני משתייך, תקשיב, כל מה שאנחנו יודעים על המין האנושי, אנחנו יודעים או מעצמות, או מספרים. פפירוסים, ספרים, מגילות, מה זה לא יהיה. האינטרנט, אני לא יודע מה יהיה איתו עוד 100 שנה, אני יודע איפה יהיו ספרים. אני יודע איפה יהיו ספרים, אני לא יודע מה יהיה עם אינטרנט. אתה, מה יש לך? אתה מגבה בענן? איפה זה הענן? חוות שרתים בנורווגיה? מה זה הענן שלך? הענן שלך זה נצחי, אוי, הוא בענן, הוא בענן. כל המידע שלך אצל גוגל.
כן.
זהו, זה המידע עכשיו נצחי, הוא נשמר? לא, ספר נשמר. מעניין. שפה נשמרת, אפשר להעתיק את זה.
זה כמו שבאמת המסמכים הסודיים ביותר של ממשלת ארצות הברית, הם מודפסים והם לא בגרסה דיגיטלית.
ברור, בגלל זה אנחנו מצביעים עדיין בדפוס, אנחנו לא מצביעים אלקטרונית.
לא, דווקא כן, בחלק מהמקומות.
בישראל לא.
בישראל לא, אבל סתם. באמריקה כן.
לא, לא סתם, לא סתם, כי לא רוצים שיהיו זיופים, צודקים, 100%.
כי אתה לא יכול
לזייף כתב, אי אפשר לזייף כתב.
אתה עורך, אתה כל הזמן משולחים, אתה מוציא לאור, כל הזמן שולחים אליך שירים, אנשים רוצים לפרסם את השירים בבמות שאתה מקיים אותם.
תדברו בשפה לא ברורה. כלומר, אל תנסו לפנות בצורה ישירה ברורה לקורא. אל תנסו לפנות לקורא בכלל, אבל אם כבר אתם פונים לקורא, אז תדברו בשפה המורפלת ביותר האפשרית, כי כך תגיעו לתוצאות המורפלות והארטילאיות והמעניינות ביותר. אם תדברו נורמלי, תמצאו את עצמכם עוד פעם בתור מי שאתם ביום יום, ואתם לא רוצים להיות שם, לכן מלכתחילה כתבתם את השיר.
עודד קרמלי, אל תעזוב אותנו בלי שיר שני. שיר שני, בבקשה.
הגריעות שלי גורעת מהיקום חומר שהיה יכול למלא כוכבים.
עודד קרמלי, גבירותיי ורבותיי. עודד קרמלי.
לפניי צוק. אין להתקדם כי השגת גבול. זה לא חוקי לצעוד מצוק. צעד אחד לפני שיהיה אסור מדי. צעד אחד לפני שיהיה יפה מדי. כי מי יגיד שנשאר רק צעד אחד? אולי שניים? או קילו צעדים? חלקיקי ריח מתקתק באפי. כנראה פרי עץ הדעת. וגבול הדעת הוא כגבול הצעדים.
ספיר ביטון, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לך, ספיר. עודד קרמלי, גבירותיי ורבותיי, כתבנו לענייני חייזרים ועורך השירה של התוכנית, והמשורר, עודד קרמלי, המשורר, זה מי שזכינו לדבר איתו כאן היום. נדב נוימן, ההוגה, הפסיכונאוט, המשורר, הישראלי שהגיע הכי קרוב למאדים, אי פעם, אולי הוא עוד יגיע למאדים יום יבוא. גבירותיי ורבותיי, נטע, המלכותית המלכותית, מה איתנו כאן לקחת סוף הקרקס, נטע?
לפני התוכנית הייתי נטע, עכשיו אני דולפין. לפני שאנחנו נפרדים, נזכיר שאת כל הפרקים אפשר למצוא באתר וביישומון שלנו.
תודה רבה לך, תודה רבה לך תמיר צוברי העורך שלנו, תודה רבה לך תמר בנימין, המפיקה שלנו. גבירותיי ורבותיי, אנחנו כמובן לא נסיים אם לא נכוון קודם כל הכי גבוה, הכי נשגב, הכי אלאי שרק יכול להיות, שירתו הנשגבת של יואב יובייס, רק גבירותיי ורבותיי. על שלושה דברים העולם על יואב עזרא, ועל יואב עזרא, ועל יואב עזרא. פסוקו של יום, שירתו של יואב עזרא, תודה רבה לכם, לילה טוב!
פסוקו של יום, המשורר יואב עזרא.
עץ רחוב. אדם מצפה לשמחת השם כמו עץ רחוב לשמש.
עם ג'רמי פוגל.